רציתי ללמוד איתכם היום על שני מפגשים של דוד המלך עם אחיש מלך גת וההתמודדויות שלו שיש לו בתוך המציאות הזאת. פעמיים דוד המלך בורח לאחיש מלך גת והמפגשים הללו כל פעם מעוררים התמודדות מאוד מאוד לא פשוטה. אז בואו, יש לנו פה את המפגש הראשון. זה המפגש מיד אחרי שדוד מבין שאין לו יונתן אומר לו שאביו רוצה לחסל אותו ולכן אין לו אלא לברוח, והוא יוצא לדרך, הוא בורח לנוב, למשכן בנוב, פוגש שם את אחימלך הכהן הגדול, ושם הוא מבקש ממנו, בו יש לנו בשמואל א' את הדברים. והוא לוקח יש לי פה משהו שמפריע לי, הוא לוקח מאחימלך הן את החרב והן את לחם הפנים, כיוון שהוא כבר לא יאכל ימיים, הוא התחבא בשדה מחר חודש, והוא בורח עכשיו. לאן הוא ילך? איפה הוא יכול להתחבא ממלך ישראל? המקום הכי פשוט זה ללכת לאויב, לחצות את הגבולות, לחצות את הקווים. יש פה שני דברים, מבחינתו זה די בטוח, שאול לא יכול למצוא אותו שם, ומאידך האויב של האויב הוא אוהב. מה הכוונה? היות ופלישתים הם נגד שאול, והיות דוד נגד שאול, אז אפשר לעשות פה חיבורים מאוד מאוד נפלאים ופשוטים, וזה החשבון של דוד. נראה את זה גם בהמשך במפגש השני. במפגש השני זה ילך, במפגש השני אכן זה באמת עובד, ודוד חי אצל אחיש תקופה לא קצרה. נראה את זה, פה זה התפוצץ. תראו את את הדברים. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול, וילך לאחיש מלך גת, ואמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות, לאמור, היכה שאול בלפיו, ודוד ברבותיו. ויעשה דוד הדברים האלה בלבבו, וירא מאוד מפני אחיש מלך גת. אז הוא נמצא עכשיו בבעיה גדולה מאוד. המשמעות של הבעיה הזאת היא קשה ביותר. מה זאת אומרת היא קשה ביותר? מה הוא עושה עכשיו? איך הוא יוצא מהסיפור הזה? ואומר מילה אחת, מה הייתה הטעות פה, אם אפשר להגיד טעות? ולמה פעם השנייה המפגש עם אחיש יעבוד מצוין? הסיבה היא מאוד פשוטה. אף אחד לא יודע עדיין ששאול רודף את דוד. שדוד יודע את זה, יונתן יודע את זה, הקרן כהן הגדול לא ידע את זה. ודאי וודאי האויב לא ידע את זה. דוד בורח מתוך מחשבה שהוא יברח לשם ושם ימצא, אבל שם הוא לא ימצא כלום. למה? מפני ששם יש לנו חוסר ידיעה על האויב של האויב. הוא לא מוכר בתור האויב של שאול. לכן הוא פתאום מבין שהוא נופל לתוך פח, והוא נמצא במצב שבו הוא לא... אין לו לאן ללכת עכשיו, אין לו מה לעשות פה עכשיו. מה עושים במצב כזה? תופסים אותו ביד אחד, חזר אומרים האח, אח אחד של גוליית, ביד השנייה אח השני של גוליית, והוא נמצא עכשיו במקום, במצב נורא ואיום. שני פרקי תהילים יש לנו שעוסקים בסיפור הזה. הפרק הראשון שהבאתי פה זה לדוד בשנתו את טעמו לפני אבי מלך, זה ויגשר וילך, זה הברכה, התפילה, התודה שאומר כלפי שמיה כאשר הוא מצליח לברוח. אבל אני רוצה לבונן אתכם בפרק הבא, שזה פרק נ"ו, נוכל לרדת למטה, פרק נ"ו בתהילים, ששם הסיפור הוא אחר, כלומר אנחנו שם פוגשים את התפילה שדוד אומר כשהוא תוך כדי תפוס על ידי האחים של גוליית. מה עושים במצב הזה? פרק נ"ו בתהילים, למנצח על יונת אלם. שלומית, אצלי זה לא ירד, אני לא יודע איך אני לא יודע איך משתמשים בזה פה, אבל אם לכם זה רואים את ההמשך, אין לי בעיה. טוב, למנצח על יונת אלם, רחוקים, תודה, רחוקים לדוד מכתם, בכל זאת הוא פלישתים בגד. פתיחה מאוד מאוד מיוחדת, מופלאה, להמנצח על יונת אלם. הוא יונת אלם, יונה אילמת. הוא יונה, הוא עדין, הוא אין לו אלא לברוח, הוא תפוס. אלם, הוא אילם. כל מילה שהוא יוציא, יזהה אותו במאת אחוזים. צריכים לזכור דבר אחד, אין תמונות של דוד בעיתונות, אין עיתונות, אין אפילו וואטסאפים. אנחנו נמצאים במצב שבו כמה אנשים ראו אותו מקרוב ושרדו וחיו ואיך מתארים אותו, זה לא ודאי שזה אכן דוד, ואם הוא יפתח את פיו זה יהיה ודאי, ידעו מי הוא בדיוק. לכן למצח היונת אלם, רחוקים לדוד מכתם, רחוקים, רחוק מישועתי, דברי שגתי, הוא נמצא רחוק מאוד מאוד מארץ ישראל, מכל מי שיכול לעזור לו, הוא נמצא במצב שהוא לבד, אין לו מה לעשות פה, מה הוא יעשה? אכן, חונני אלוהים כי שאפני אנוש כל היום לוחם ילחצני. הוא עומד יום שלם, כן? איך עוז אותו פלישתי בגד, הם שואפים להבין, לדעת, לשבור אותו, לא יודע בדיוק מה, לוחצים אותו יום שלם כל היום, שאפו שורריי כל היום, כל היום הם נסים האויבים שלו לשבור אותו, כי רבים לוחמים לי מרום, שני פירושים בפסוק הזה, או אפילו הקדוש ברוך הוא, כאילו בשמיים נגד, לא הקדוש ברוך הוא, סליחה, אפילו המלאכים נגדי, או רבים לוחמים לי מרום, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, השם, רבים נגדי. על עיקר מבטי כרגע פסוק דלית, יום עירה, יום של פחד, יום לא פשוט. מה זאת אומרת? יש לנו פה מציאות שיוצרת פחד, יראה, יום עירה. אני מפחד, עוד רגע הורגים אותי. אני אליך אבטח. באלוהים אהלל דברו. באלוהים בטחתי לא עירה. מה יעשה מצא לי? אוקיי. אם כן, אומר דוד, אני מפחד, אני בוטח בשם. אני מעלל את השם, ואני בוטח בו, אני לא מפחד. מה יעשה בשר לי? מה זאת אומרת, מה יעשה בשר לי? זו שאלה רטורית, מה הוא מתכוון להגיד? מה יעשה בשר? הם עוד שנייה ירגו אותך. יש לך הבטחה מאת השם שלא יפגעו בך? קיבלת נבואה שלא יפגעו בך? מה זה מה יעשה בשר לי? מה מתכוון דוד לומר פה? ולי נראה שהמהפך פה הוא מהפך מאוד משמעותי. רגע, רגע, רגע. אני מפחד, אני בוטח, קרי, הביטחון לא אומר שלא יקרה לי שום דבר. מה אומר לי הביטחון? הביטחון אומר שאני עם השם. אני אביא את זה בצורה בצעירותי, מלחמת לבנון הראשונה. יצאנו למלחמה לא פשוטה, אבל התחושה שכל הפלוגה הייתה שיש לנו מפה בשם אשר, והוא אדם שהכי הכי היינו סומכים עליו. כלומר, אי כדאי להיות עם מפה כמו אשר במלחמה. זה לא אומר שאין בעיות, אבל זה אומר שאני נמצא עם מישהו שאני חושב שהוא מבין עניין, והוא יודע להילחם, הוא יודע גם להפעיל פלוגה, ואני רוצה להיות איתו במלחמה. בדומה להבדיל כלפי שמיה, מה? אני נמצא עם הקדוש ברוך הוא. האם זה אומר שלא קוראים אסונות? לא. יש גם צדיקים שנרגו. אבל משמעות הדבר, אני בידי השם. אני איתו יתברך. אני יד ביד עם ריבונו של עולם. זה נוסח ביטחון. זה נוסח ודאות. זה נוסח מקום כזה שבו אני יודע מה הולך איתי. ומכיוון שאני יודע מה הולך איתי, מה פשט? אני עם השם. אני במצב כזה רגוע. מה שזה נותן, משהו פלאי. כולנו יודעים, כשאנחנו לחוצים, הראש לא עובד. כלי הדם מתכווצים, הגוף מתכווץ, אתה מתוח, אתה לא מצליח לחשוב. בשנייה שדוד מגיע למצב הזה, אני חוזר חזרה לפסוקים למעלה, פתאום בא לו, בונה למעלה, חזרה לספר שמואל, המקור הראשון. ברגע שדוד רגוע, הראש חושב, והוא מעלה רעיון מדהים. מה הרעיון שלו? הוא בא ועושה את עצמו משוגע. הפסוקים למעלה, וישם דוד את הדברים האלו בלבבו. ברגע שהם באים ואומרים שיש שלומית אפשרות למעלות, נחזור למקור ראשון. אם כן, פסוק י' ג', וישם דוד את הדברים האלו בלבבו, והירה מאוד מפני אחיש מלך גד, וישנו את טעמו ביניהם, ויתהלל בידם, ויתב על דלתות ששר, ויורד רירו אל זקנו. דוד מתחיל להתנהג כמשוגע, הריר יורד על הזקן, הוא דופק על הדלתות, הוא צועק צעקות, והוא כולו מתעוות, כולו כל הפצוף משתנה, והם מסתכלים ולא היו בטוחים בהתחלה מי זה. בשלב הזה הם כנראה בטוחים מי זה לא. זה לא דוד. זה לא דוד. וממילא, מיד מה? ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביא אותו אליי? חסר משוגע ממני, כי הבאתם את זה להשתגע אליי, אז זה יבוא אל ביתי. חזר עוד אומרים שהייתה לו בת, לא בריאה בנפשה, והוא צועק בחוץ, והיא צועקת בפנים, הוא דופק על הדלתות, הוא טוען גם שהם חייבים לו סכומי כסף אדירים וכל מיני דברים, ובזה הוא יצא מהמציאות הזאת. אם כן, המפגש הראשון עם אחיש, מפגש לא פשוט, מפגש שבו אנחנו פוגשים לאט לאט איך דוד בוטח בשם. זו הנקודה שרציתי למצוא פה. מה משמעות הביטחון הזה? הביטחון לא אומר לו שלא יקרה שום דבר, אבל ביטחון נוסח באדם רוגע, יכולת התמודדות, יכולת התעמקות, יכולת במילא, כמו שאמרתי, ברגע שאדם לחוץ, הוא הוא לא יודע מה לעשות. כשאדם רגוע, הוא יושב, זה מפחיד, אבל הוא עושה רגוע. זה מפחיד, אבל פתאום כלי אדם נפתחים בראש. המחשבות עובדות הרבה יותר טוב, הרעיונות צפים וכו' וכו'. וככה זה בכל דבר בחיים שלנו. כשאנחנו נלחצים, אנחנו לא מוצאים את ידינו ואת רגלינו. וברגע שאנחנו מבינים את יסוד הביטחון, אנחנו בוטחים ברך, אנחנו טוב, אנחנו איתו, לא לבד. אדם לבד בתוך כל מערכה לא יודע מה לעשות, הוא מפחד. זה מפחיד ללכת לבד ברחוב חשוך, זה מפחיד להיות במצבים שבו אתה לא יודע מה לעשות. אבל אם אני עם השם, אני מרגיש קצת פחות מפחיד, ואני יכול יותר להתמודד. זה היסוד הראשון שאני מצאתי פה בסיפור הראשון של דוד ואחיש. דוד אכן בורח, ועוד יעברו עליו כמה וכמה פרקים, הוא יחזור חזרה ויתחבא במדבר יהודה, ושאול ידוף אותו, והוא יבוא ויהיה בקהילה, ויבוא, ויהיו לנו עוד הרבה הרבה סיפורים פה עם דוד, עד שאול יבכה ויאמר לו, אתה צודק, כאשר דוד יורד, או יורד אליו, בני צוריה יורדים לתוך המחנה כתקועים ישנים, ולוקחים מתחת לראשו את הכידון ואת הצפחת שמן שלו, מים שלו וכולי, והוא אומר, אתה צדיק, אתה בסדר, אני תחזור. ודוד מבין שאין לו מה לחזור, הוא לא מספיק שולט בעצמו שאול, כרגע הוא בסדר, יגידו לו העוזרים כל מיני דברים. לכן דוד מחליט בשלב הזה שוב לברוח לאחיש, נרד למטה לסוף העמוד, ושם שמואל א' פרק כ' ז', ושם אנחנו פוגשים, ויאמר דוד על ליבו, אתה יספה יום אחד ביד שאול, אין לי טוב כי מלט ימלט על ארץ פלישתים, ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל, מצוין, בכל גבול ישראל. אם כן, ונמלטתי מידו, אני אצליח לברוח ואני אמלט מידו. ויקום דוד, פסוק ב', ויעבור הוא ו600 איש אשר עמו אל אחיש בן מעוך מלך גד. ויש דוד אחיש בגד ובנשיו איש וביתו, דוד שתי נשיו וחינום יזלית ואביגיל אשת נבל הקרמלית. ויוגד לשאול כי ברח דוד גד ולא יאסף עוד לבקשו. זה באמת מה שהוא רצה, היא הגיעה לזה, זה מצוין. בשלב הזה, ויאמר דוד אל אחיש, אם למה צדיכם בעיניך, יתנו לי מקום באחד ערי השדה, ואשבה שם, למה ישב דחה בעיר הממלכה עמך, ותן לו אחיש ביום הוא את צקלג, לכן את הצקלג למלכי יהודה עד היום הזה. אם כן, דוד, ביחסים מספיק טובים, הוא מבקש ממנו, תן לי איזה מקום, בשיפולים, לא רוצה לשבת לך בתוך עיר הבירה שלך עם החיילים שלי וכדומה. הוא יושב, אם כן, בשיפולי הממלכה בעיר צקלג, ושם במשך תקופה לא קצרה הוא שוהה שם. בתקופה הזאת הוא עולה והוא נלחם, והוא מביא שלל הביתה, רק הוא נלחם נגד כל מיני עמלקים וכל מיני עמים נוודיים למיניהם. אבל כשהוא מגיע בשלל הוא מספר לאחיש, כן, את זה לקחתי מפה, מיהודה, מיתיר, מהיישוב הזה. הוא מספר לו כל פעם שהוא הביא את זה מהיהודים, ואחיש כבר בטוח שהוא כל כך שונא את שאול שהוא כבר בוגד בעמו, והוא איתו ביחד. ואז המלחמה הגדולה מתרחשת בצפון, כאשר יש מלחמה שהוא יודע שסופו קרב, הוא יוצא למלחמה הזאת בגלבוע. מלכי סרני פלישתים עולים צפונה, ושאול עולה צפונה, ויש פה הכנות לקרב הגדול, ואז דוד מצטרף אל אחיש. הפסוק לא מספר למה. הפרק, התנך לא אומר לנו מה הייתה הסיבה שדוד עולה, אנחנו מבינים את זה בצורה מאוד פשוטה, אכן הוא רוצה את גייס חמישי, הוא רוצה למנוע את נפילת עם ישראל. אבל אחיש בטוח שהוא הולך איתו בסדר. הם שונים כבר את דוד, והם עכשיו שונים את היהודים, שונים את שאול, שרודף אותו יום ולילה. כשהם עולים צפונה, כל שרני פלישתים רואים את המציאות הזאת, והם פונים לאחיש, הוא מלך מתוך כמה וכמה מלכי פלישתים, הוא אחד מהשרנים אולי, לא יודע, סרן זה לשון שר, אצל הפלישתים הכל מסתיין בנון, דג הוא דגון, אשכול הוא אשקלון וכדומה, ולכן גם שר הוא סרן אצלם. הסרנים שלהם הם כולם פונים לאחיש ואומרים לו, מה אתה מביא אותו? מה אתה חשבת לעצמך? תראה, הוא יחסל את כולם, אתנו הוא יחסל. צדקו? כנראה שצדקו. שוב, דוד לא אמר את דברו. ואז אחיש מתנצל ומתנצל ואומר, אני בוטח בך, אבל לא מרשים לי, מחזיר, מחייב אותו לחזור חזרה. בשלב הזה, אני רוצה להציג פה כמה וכמה בעיות. כלומר, א', מה החיילים חשבו? מה החיילים שדוד חשבו? הוא שיתף אותם בתוכנית? הוא לא שיתף אותם בתוכנית? תוכניות כאלו שמספרים אותם, אולי סופם להתגלות, מה הם רוצים לפעול נגד אחיהם, אולי הם כן כועסים מספיק שהם חושבים לעשות את זה, הם לא כועסים מספיק, אולי בכלל בשביל מה השיגעון הזה, עזוב אותנו, מה אתה רוצה לעשות, אתה מכניס אותנו למלחמה, לא לנו בכלל, שהם יעשו את המלחמות שלהם, למה אנחנו נהיה פה? לא יודע, הרבה מחשבות ודאי עברו בראש, תכף נראה את המשמעות של המחשבות הללו. דוד חוזר חזרה אחרי שהוא נשלח, ופה אנחנו פוגשים את פרק למד. והיה בבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי, והמלאכי פשטו אל נגב ואל צקלג, ויקו את צקלג ויספו אותה באש. כל הפלישתים עלו צפונה, כל עם ישראל עלו צפונה, אפילו דוד מצקלג עולה צפונה, ובעצם כל דרום הארץ הכל נשאר חשוף להתנפלויות של המלאכים, פרי אדם. אנחנו מכירים את הרשעות של האומה הזאת, של הציבור הזה, ואכן מנצלים את ההזדמנות הזאת, ופשוט, תכף נראה, הורסים. מה הם עושים? הם שורפים את צקלג. מה יצא לכם מזה? מה יצא לכם? מה שהם לקחו בשבי, מה שהם לקחו שלל, אני מבין. אדמה חרוכה? כן, אדמה חרוכה עם השירים אחרים. פסוק ב' וישבו את הנשים אשר בה מקטן ועד גדול, מקטון ועד גדול. לא המיתו איש ונגעו ולכו לדרכם. אז הם לקחו את כל האנשים שבויים, כולם מקטן ועד גדול, והם יוצאים לדרכם. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. זה הם יודעים שלא נרצחו מהסיבה פשוטה, אין גופות. הכל שרוף, אבל אין פה גופות של משפחות. זאת אומרת שהם מבינים היטב שילדיהם ונשותיהם נשבו בידי המלאק, ומה הם יעשו? לאן לקחו אותם? איפה מחביאים אותם? מצלצל לנו משהו, אה? פסוק ד' וישא דוד והעם אשר איתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות. מותר לבכות. מותר לבכות על דברים שמתרחשים. מצווים אנחנו אפילו לבכות על אסון שבא עלינו. בוודאי. אנחנו אנשים, בוודאי שיש לנו לב, אנשים שיש לנו רצונות. אנחנו אוהבים את ילדינו, את אחינו, את אחיותינו. אנחנו אוהבים את אומתנו. ובוודאי, אם קורה אסון, הרי אנחנו בוכים. מתמלאים בכי. אבל לא סתם מתמלאים בכי. הפסוק, עד אשר אין בהם כוח לבכות. הם בוכים עד שכבר אפילו לבכות אין כבר. שתי נשי דוד פסוקי נשבו, אחינועם הישראלי ואביגיל של נבל הכרמלי. זהו, לדמיין לעצמנו משפחות, זה לא שנפגע אחד מהמשפחה וכל אחד מחזק אחד את השני, כולם נלקחו בשבי ונשאר הבעל, האבא, לבד. איזה מין זעזוע, איזה טלטול. ואז קורה דבר לא פשוט. ותצא לדוד מאוד, צר לו מאוד לדוד. למה? כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו, איש על בניו, בונה לה עוד טיפה למעלה, ועל בנותיו. והתחזק דוד בשם אלוהיו. אם כן, תלוי תלי טיפה לשורה הבאה, כי לעמוד הבא, זה בדיוק אנחנו על התפר. תודה, מספיק. אם כן, דוד עכשיו עומד במיצר. למה? 600 חיילים הולכים איתו, והם כועסים עליו. מה עשית לנו? בשביל מה השטות הזאת? מה הכישלון הזה שלך? איזה מין מנהיגות? איזה מין רעיונות? מה חשבת לך? איך תפסו אותנו במערומנו? אני בטוח שעוד הרבה טענות טענו. עוד הרבה דברים, אבל לא סתם טענות, שימו לב. יש לפעמים טענות, איך קרה לנו האירוע הזה? איך זה קרה? איך צהל פתאום ככה? מה קרה לנו? לא, פה מדובר על 600 איש שמבקשים לסכול את דוד. למה לקחת אותנו צפון? אמרנו לך לא ללכת לשם. זה לא בשבילנו. וואי. עכשיו, זה לא סתם. שצעדנו 200 קילומטר צפונה וחזרנו 200 קילומטר דרומה. זה לא הנושא בכלל. מה הנושא? הרגו ככה את כל המשפחה שלנו. אתה הנושא באשמה. שוב הפסוק, ותצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו, כי מרה נפש כל העם, איש על בניו ועל בנותיו. גם דוד בכה על אשתו ובנה ילדיו, על שתי נשיו. הוא בוכה. כולם בוכים. גם הוא בוכה על המשפחות של חייליו. מה, הם לא יקרים לו? ודאי שהם יקרים לו. ודוד עטוף פה בצרות צרורות. והפסוק מסיים, ויתחזק דוד והשם אלוקיו. מה משמעות ההתחזקות הזאת? אז בפעם הקודמת ראינו, אני עם הקדוש ברוך הוא. אני איתו. מה שיהיה יהיה בסדר. אבל עכשיו, יש פה התמודדות, העם רוצה לרוג אותו. מה לעשות? איפה הילדים? הם חיים, אפשר לתפוס אותם, הם שבויים, הם הרוגים. יש פה הרבה, הרבה מה לבחון. מה זה והתחזק דוד בשם אלוקיו? בוא נרד לסוף העמוד השני הזה, ויש פה שלושה מפרשים שמפרשים את ההתחזקות. יפה. הרד"ק, והתחזק דוד בשם אלוקיו, ויעשם תוכלתו בו, והתאפק על הרעה, ואמר לדוף אחריהם, ואמר לביתר הגיש האפוד. אומר הרד"ק, יש פה כמה פעולות שדוד עושה. ראשון, הוא מייחל, הוא שם את כל תקוותו בשם, ויעשם תוכלתו בו. כמו שאמרנו, אני עם הקדוש ברוך הוא. אבל זה לא רק אני איתו, אלא זה תקוותו. כלומר, אנחנו צריכים לפתור את הבעיה, איך נציל אותם. והתאפק על הרעה. נכון. בכינו, יש פה על מה לבכות, ועכשיו מתאפקים על הרעה. ולדוף אחריהם. כלומר, ברגע שיש לנו... וזה נכון, אנחנו מכירים את זה בכל העשייה, הן בעורף והן בתוך המשפחות, בכל מקום שיושבים בטילים ומקשיבים לכל הדברים הנוראים שקרו, אז זה רק שובר את כולם. אבל העשייה, אסור מהרע, להתאפק על הרעה ולרדוף אחר האויב, לעשות דברים חיוביים. אשרינו שאנשים כל הזמן עושים עוד ועוד טוב, עוד חסדים, עוד דברים. זה הפתרון אל המצוקה הנפשית הנוראה. הבבנל מוסיף לנו, והנה זכר הכתוב מגבורת דוד ואומץ לבבו, כי אם היות לו שתי סיבות להחליש לבבו, האחד ששתי נשיו הלכו בשבי, והשני שראה עצמו בצרה ויגון כי אמרו העם לסוכלו. על כל זאת התחזק דוד בהשם אלוקיו, רוצה לומר שהתחולל להשם ואל אלוה דלפה עינו ולא נקייש בישוע. אומר לנו אברבנל, הוא מתחולל להשם בו ברדק והיית שם תוכלתו בו, בו הוא פונה אל הקדוש ברוך הוא, דלפה עינו, הוא בוכה ולא נתייאש מהישוע. לא בחייה של ייאוש, לא בחייה שהכל עכשיו אבוד, אלא הפוך, ריבונו של עולם, אני מבקש את רחמך, ריבונו של עולם, סייע בידי. הוא לא מתייש מהתשועה. יש מה לעשות, ריבונו שלם. שלח אורך ועמיתך עמדי. תן לי כוח לעשות את המלחמה הזאת. מכאן, לדברי החידה, בפירושו חומת ענך, אומר החידה, ותצא דוד מאוד, שוב, מלבד צרתו אנשיו, כמו אברבנל וכל השלום וכל צרת אנשיו, הוצא לו מאוד כי אמרו לסוכלו שהוליכם אצל אחיש ללכת למלחמה, וזה גרם שבא לעיר המלך בטח וישבו הכל. כן, הם צועקים לו אתה השם, כמו שאמרנו עד כאן. והתחזק דוד בשם אלוהיו, אומר רד"ק, אומר סליחה אחידה, דברים מופלאים. אפשר שיכיר בחסד השם שלא רצו הסרנים שילך ללחמה וחזר. עומד דוד ומתפונה והבין הכל התהפך עכשיו. מה? איזה סייעתא דשמיא שהתוכנית שלי לא הולכה. למה? אם הייתי הולך עם הסרנים והייתי הגייס החמישי והייתי מצליח לפעול שם פעולה זו או אחרת, והייתי חוזר לפה לא אחרי יומיים שלושה, אלא אחרי חודש, והם כבר רחוקים, 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 איך אפשר למצוא אותם? זה שהחזירו אותנו, זה תזכר את החיילים, בלבל אותם והכל. דוד פתאום מתבונן ואומר, חסד השם, חסד השם עלינו, שהסרנים לא הסכימו מחיש והכריחו אותו להחזיר אותנו, וככה מצאנו. שאם היה הולך אז, צפון יותר, היה נאבד הכל. וזה שמע והתחזק דוד בשם, יתגבב כמידת הרחמים, שיקיר בחסדיו יתברך. היכולת להתבונן בתוך המציאות ולראות את חסדי השם. גם אנחנו היום מתבוננים בחסדי השם, מתחזקים בקדוש ברוך הוא. אתמול השתתפתי בלוויה הראשונה שלנו פה בהר, סבתא שהייתה בעין השלושה ונרצחה שם, וביתה שילדה בערב חג הייתה בכלל בבית חולים. הסבתא באה אל החתן ואל הנכדים ומתקשרים אליה לבית החולים. היא אומרת שכל הקיבוץ כולם התקשרו, לא היה תקשורת כנראה אחרת, אני לא יודע, לא הבנתי בדיוק מה קרה שם, אבל בהספד היא סיפרה את זה. שמה? שכולם התקשרו, והיא ניסתה להתקשר בחוץ, ואז באיזשהו שלב היא מתקשרת לאחיה, אחיה, שנמצאים פה בהר, בהר חברון, והיא מסבירה להם מה קורה, ושניהם יוצאים מפה להציל. מגיעים לעין השלושה, נכנסים, רואים את האימא ירויה עם הסוכריות עוגיות בדרך לנכדים שלה, ואין להם מה להציל, והם מוציאים את הבעל ואת הילדים ומצילים אותם. והיא עומדת בלוויה של אימא שלה, והיא עומדת שם ואומרת, ריבונו שלם, אני רוצה גם להגיד תודה שהצלת את ילדיי, את בעלי. עמדתי שם בלוויה ומשתומם. איזה מבט, איזה הסתכלות. היא פה בלוויה של אמא, ומבינה שהיה פה נס אדיר, שבעלה וילדיה ניצלו. והתחזק דוד בשם, י' כיוו כאלוקיו, להתבונן בתוך כל הדברים האלו המתרחשים, בתוך כל המציאות הזאת שקורית מסביבנו, יש דברים מאוד מאוד קשים. ובתוך הדברים הקשים, יש דברים מאוד מופלאים. גבורות גדולות, סיפורי גבורה עד בלי סוף. נכון. יצטרכו בהמשך הדרך, אמר הרמטכ"ל, לתת תשובות. עכשיו לא עוסקים בזה. עכשיו אנחנו נקראים כולנו להתבונן, והתחזק דוד בשם אלוקיו, להתבונן בטוב, להתבונן בחסדים, להתבונן במי שניצל. והנה מישהו, אפשר להגיד, נסתזכן, כמה קל לך, לא קרה לך שום דבר, אבל יש אנשים שמחפשים את הנדרים. נכון, דוד, דוד זה קרה, אבל עזוב, לגברת אתמול, היא עומדת בלוויה של אמא ואומרת תודה על ילדיי ועל בעלי. פלא, פלא אדיר, פלא גדול. אז אם כן, היכולת, כדברי הרד"ק, להתאפק על הרעה. בואו נסלק את הדברים הללו ונדוף, נעשה דברים טובים, כולנו, כמה שיותר. איש לא יעזור. דבר שני, אומר ברבנל, שמה? שהוא נמצא במצב שבו מתחולל השם ועיניו דלפו, הוא בוכה, אבל לא בחייה של ייאוש. בחייה של בקשה של אב לבנו, של בן לאביו שבשמיים, ריבונו של עולם, עזור לי בישועה הזאת. כמה תפילה אנחנו צריכים בביטחון ובדעות שהקדוש ברוך הוא איתנו. ומשם לשלב האחרון, לראות את חסדי השם. חסדי השם הגדולים. ימשיך עלינו עוד השם חסדיו על ידי חיילינו המופלאים, על ידי גיבורינו הגדולים, המפקדים הגדולים, שהם ממשיכים בגבורה אדירה כל הזמן. וממילא אנחנו נתמלא כולנו בהמשך הגבורה שלהם, ונעשה אנחנו גבורות, נעשה אנחנו תפילות, ידלוף עינינו בתפילות, ידלפו עינינו תפילות, נבכה לישועת השם ונתגבר ונעשה טוב, ומכוח זה נדבק במידותיו של דוד מלכנו בכל כך הרבה צרות שעברו עליו, ונסיים ואנחנו קמנו ונתעודד. ברור לכולנו שמהמלחמה הזאת, כמו בכל מלחמות ישראל, אנחנו נצא עם בירור יותר גדול של שם השם שנקרא עלינו, של המשימה האלוקית הגדולה שיש לנו לעשות, אכן לקרוא בשם השם כמו שדוד עושה מול גוליית, קורא בשם השם והופך את כל המערכה. כך גם אנחנו נקרא בשם השם ונהפוך את כל המערכה הזאת לא רק למלחמה שהפלישתים נלחמים נגד עם ישראל, אלא על השם ועל משיחו, על ריבונו שלם הם נלחמים. ואנחנו, אנחנו בניו, אנחנו עמו, אנחנו את מלחמות השם אנחנו נלחם, ובעזרת השם נזכה לראות איך הקדוש ברוך הוא ימשיך ויעשה ישועות גדולות לנו, לכל עם ישראל, בעזרת השם. חזקו ואימצו. שלום וברכה.